לפי מסורת מהגאון מווילנה, המאה הזאת באלף השישי, שהתחיל בתופשין, זה מקביל לפרשניצום וילך. לפי העניין של כל העשר פרשות של ספר דברים, הם נרמזים בעשר פרשיות, עשר מאות מאלף השישי. ולכן לפני שבוע קראנו את הפרשה של תשובה. ועל פי פשטות, כל הפרשה מדברת גם על הבטחה וגם על המצווה של תשובה. כמו שמסביר גם הספונה וגם הרמב"ן. ולשון הרמב"ן, המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, זה נאמר על מה שכתוב מקודם, כמה שלבים של תשובה, זה המצווה של תשובה. כאמרו בכל חטא בפרשת ויקרא ואשם ואשמו, שאם כולם הוא שיעקר חוטא את חטאו, שכתוב והתוודו, שהבידו זה חלק מהתשובה, לא נפליתי ממך, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך וידוי, בלבבך חרטה, ולעשותו קבלה לעתיד. עיקרים של תשובה. ולא רק זה, אלא בעצם אנחנו רואים את הקיום של גם הברכה והכללה ביחד, שלא היו הרבה תקועות כאלו, בני שסוף פרשת כי תבוא, כתוב שם כמעט בפירוש עניין של השואה באושוויץ, והתמרקתם שם לעבדים ולשחות ואין קונה, שזה עבד מחפרי, זה עניין של אושוויץ, כמו שזה נרמז גם בגילת אסתר, כתוב כבר בחזל במדרש. אז זה השיא של כל הצרות שיכולות לבוא על עם ישראל. בגלל שלא שמענו את הברית, בצורה מספיקה. אבל אחר כך בא התשובה שהולך ביחד עם קיבוץ גלויות, עם ברכה עצומה למעלה מן הטבע, פה בארץ, מצד אחד, ויחד עם זאת גם כן תנו את התשובה. אבל כנראה זה עדיין לא מספיק. מי שמעיין למשל בפירוש של רבינו בחיה, זה מבל על הרעיון, מפני שהוא אומר בעמקות, על פי הרבה מקורות, שכל פעם שכתוב אויביך ושונאיך ביחד, אויב זה ישמעאל ושונאיך זה עשיו. וכשהם מתחברים ביחד, כמו שמסביר גם כן המלבים, על פי הנבואות גם ביחזקאל וגם בזכריה ועוד נביאים, שכשהם מתחברים ביחד, אז זה השיא של מלחמת גוג ומגוג נגד עם ישראל. ומעניין שכתוב בפרשת התשובה, אם אנחנו באמת עושים תשובה, ונתן השם לוקחה את כל העלות האלה, הלוויך ושנאיך אשר תרפוך. ומה רואים היום? שאותם הדברים האכזריים של שימוש בגז, שמקודם השתמשו את זה לדבוננו נגד 6 מיליון יהודים ועוד אנשים חפים מפשע, היום משתמשים בזה כדי להרוג זה את זה. זה גם אחד מהברכות שמתקיימים באופן מילולי. אז אנחנו באמת בתקופה גדולה מאוד. עכשיו, עליו שהרמב"ם גם כן אומר שמה שכתוב ושבת על השם הלקח ושמעת, וכלו זאת היא הבטחה לעתיד, שעם ישראל באמת עושים תשובה, מיד נגלים, אבל יש הרבה רמזים גם בדברי הרמב״ם, שיש גם מצווה של תשובה, על אף שהוא לא לומד את זה מהפסוק הזה, הוא מעיקר התשובה זה הוידוי. ולכן כדי באמת להבין את הרמב״ם, לא כמו משל הסמק ברמב"ן ועוד ראשונים שלומדים תשובה, זאת אחד מתי מצוות. הרמב"ם לא מונה תשובה כאחד מחיית מצוות, בכל זאת הוא כן מונה את הוידוי. אבל איך הוא מגדיר את זה בספר המצוות? הוא אומר, מצווה אין ג' שציוון להתוודות על החטאים והעוונות שחטן לפני הכל יתעלה, ולאמור אותם עם התשובה, וזהו הוידוי. ועליו שהוא אומר בסוף תיאור של מצוות וידוי, אם התחלה הוא מזכיר תשובה, בסוף הוא אומר לא. עיקר המצווה הוא אומר, חייב להתוודות, כמו שאמר התעלה והתוודו חטאתם אשר עשו, והתוודה זה וידוי דברים. וגם בכותרת להלכות תשובה, שם הוא אומר, הלשון, שיש מצווה אחת של תשובה, של הלכות תשובה, ומה היא? שישוב החוטא מחטאו לפני השם ויתוודה. אז בעצם אפשר ללמוד את זה כמו המוות, כהצפה, ועוד ראשונים, שאומרים יש שני חלקים של המצווה, שישוב החוטא זה הכנה, והתוודא זה גמר המצווה, השני חלקים. אבל כאחד מתוך מצוות, זה רק הוידוי. הוא לא מזכיר תשובה כמצווה לבד. והרדב"ז למשל אומר, שהטעם הוא, לפני שבין כך, למה רם לא מזכיר תשובה עצמה, זה נזכר בכל כך הרבה מקומות, אז הוא אומר, מפני שירת, מה זה ירת השם? שאדם לא יעשה עבירות. ואם הוא עושה עבירה, יש הותרה לו. כבר מותר לו לעשות עבירה. בוודאי, בוודאי שלא. זה חלק מירת השם, כללית. שבוודאי, הקודש הוא רוצה שאנחנו נקיים כל המצוות עשה ולא תעשה. ואם לא עשינו, צריך בכל זאת לעשות הלאה. מה זה עזיבת החטא? זה חלק מהציווי הלכתחילה. ומי שהולך רחוק בזה זה המשך חוכמה. למה הרמב״ם לא מזכיר תשובה בעצמה? שזה נזכר כל כך הרבה, וגם הרמב״ם אומר, כל הנביאים ציוו על התשובה. כנראה זאת מצווה. למה הוא לא אומר זה? זה אחד מהתג מצוות. לכן הוא אומר שיש טעם פשוט על זה. מפני שהוא אומר ככה, נתקשו רבן, מה זה שם תשובה כפי שמעורו שמע, איך נחשבת למצווה? שישוב מכסלו ולאיך את העוד? הלא בלא המצווה הזאת מצווה ועומד לבלי לעבור על מצוות השם יתברך. וכבשו שעבר ושין הבא, הותחה לא סל כדאי תוך? לכן הוא אומר, זרה ראשונה, המוענתה מחתו טרם שחתה, הוא מונתו מחוטו גם אחרי שחטא. לכן הוא אומר, זה הטעם שהרמב״ם מזכיר את זה, ולכות שוב, כשיעשה את שוב וישוב מחטא, פירוש, לבלי לחטא מחמת הציווי שמצווה שלא לעבור פעם ראשונה קודם שחטא, בין מצוות עשה ומצוות עשה, חייב להתוודות לפני השם, שניהם יתוודו את חטאתם. ומה שבשעה זו יחשוב שלא ישוב לכיסלה ולא יבוא עוד מצוות פי השם, הוא נכלל בוידוי. וגם החינוך בא אחר וידבריו. נראה אם החינוך אומר אותם הדברים, כדרכו הולך בדרך כלל בדרך של הרמב״ם בציור המצוות, אז החינוך הוא הכי ברור כשהוא מדבר, הוא מצטט הרמב״ם פשוט, גם כן. אומר, המצווה זה בעצם וידוי. אחר כך הוא אומר, שורש המצווה, לפי שבודעת האבון בפה, תתגלה מחשבת, החוטא ודעתו שהוא מאמין באמת, גלוי וידוע לפני הכל ברוך הוא, כל מעשה ולא יעשה עין, רואה כאינו רואה, וגם מתוך הזכרת החטא בפרט, ובהתנחמו עליו יזהם מן יותר פעם אחת, לבל ימיך של נכשל בו, אך שיומה בפיו, כזו וכזו עשיתי, נזכרתי מה עשי, יניק דה שלא ישוב לעשות כן. ומתוך כך ירוצה לפני בורו, והקל הטוב, החפץ בטובת פירותיו, התלחם בדרך זו, יזכו בה. לכן, זה הולך הכל בדרך אחת, כמו שאומר משל חוכמה, זה הולך טוב מאוד. פירוש הדבר, עיקר עניין של וידוי, זה שזה לא יישאר רק בלב, נשמע דבום של אין דברים, בין אדם בחבי דברים. למה אין דברים? בגלל שלא רק שאדם מביע את רצונו על ידי דיבור. לפעמים אדם מדבר, עובד זה כיסוי על הלב. זה לא מגלה את הלב. לכן אומרים, החטא שחטא לביד ופה. וזה מי שמתוודה ולא חוזר בלבבו לגמרי מהחטאים, זה כתוב בשרץ בידו. לכן זה לא שווה. צריך לביד ופה שמביע משהו באדם. אז החינוך בא להסביר שיטת הרמב״ם. תשובה, נכון, תשובה זה בלב, בוודאי. תשובה זה עניין של פנימיות, אבל כדי לקיים את זה באופן מעשי, מה שאדם מחליט בפה, על ידי זה יותר סבירות. אם הוא רוצה את זה בלב אולי, אבל זה לא להחלטה. אני, כמו שגם בן אדם, בחנוך חברו, לפעמים, לא אמרתי, כשאמר, יהודי ששומע מצוות, אם הוא כבר אמר את זה, אז זה אצלו מניע מחתו עוד פעם. זה עניין אחד. ודבר שני הוא אומר, גם כן, שגם גלוי וידוע לפני הכל ברוך כל מעשהו, אם הוא מאמין בזה באופן מלא, אז יותר קל אפילו לקחת כאילו השם יתברך כעד עליו, שהוא באמת רוצה את זה, אם הוא אומר את זה לשם. צריך ללכת לפני השם. בסדר? אז לכן יש כוח גדול בוידוי. אז כך אולי אפשר להסביר את שיטת הרמב״ם. אבל למשל, מיכת חינוך, הוא אומר משהו מחודש. הוא אומר, לא, תשובה זה בכלל לא מצווה, הוא אומר. זה לא מצווה. זה כך הוא רוצה ללמוד ברמב״ם. לא ברמב״ם, כמובן. אבל ברמב״ם, הוא אומר כך, מכיוון שהרמב״ם כאילו רק מזכיר עניין של תשובה דרך אגב. אבל עיקר, כשישוב מחטאו, מה שאם הוא רוצה לשוב? אם הוא רוצה לעשות את זה לפי רצון השם, הוא צריך להתוודות. אם הוא לא רוצה לשוב, אז זה הבעיה שלו, this is problem. זאת אומרת, אין עליו חיוב. כך הוא רוצה ללמוד. אפילו הוא רוצה לדמות את זה, למשל, מצוות הם הרבה פעמים לא שאדם צריך לעשות, למשל, בצייג מצוות, לפי הרמב״ם אומר את זה בסעיף השורשים, כל מיני סוגים של מצוות. אז יש גם מצוות שנכללים בצייג מצוות, שזה לא עניין כל כך טוב. למשל, יש מצווה של כתיבת גט. כתיבת גט זה מצווה, עד רב, המזבח בוכה עליו. אבל אם אדם רוצה להתגרש מאשתו, אז הוא מחויב לעשות את זה רק דרך כתיבת גט כמו שכתוב וכמו שמקובל. ואם לא, אז זה עם עוד איש ואישה. זאת אומרת, לפעמים הוא אומר, נכלל בתוך מצוות גם ציור איך לנתק דבר, או גם איך להקים דבר. אבל אין בזה עניין של אילו דבר של עשיית, דבר של מידה טובה. כך הוא מסביר את זה. הוא אומר, דדינא מצווה, אם יעשה כך או ייקח, זה גם כן עכשיו מצווה. כמו מביא בגירושין ותורם וניתן, ודינא תומת מת, או שעת תומות. דדינא מצווה, זה גם נחשב כאחד מתאג מצווה. הוכנם, התורה אמרה, אם יעשה תשובה, יעלתו כך להתוודות ודומה. ובכך תשובתו מקובלת. וזה היה מתאג מצווה. אבל אין המבטל כלל שום מצווה אם אין עושה תשובה. או בעשה ולא מתוודה, לא שהכלל לימד לביטל מצוות הזה הוא לא קיים. ואין אדום, ואין אדום כלל לציצית. רק לזה הכל מצווה כמו גירושים ודין התרומה ודין הנחלה, וכן נראה ברור, הוא אומר. טוב, אני חושב זה, אבל יפשטות, למה זה יותר דומה, נכון? זה מצווה בתנאי אפשר ללמוד. התנאי הוא, אם אדם, משל, הוא רוצה להתוודות, בלי להקדים לזה עניין של תשובה, אלא השם משאיר עניין של תשובה לבחירת האדם, אבל זה בעצמו לבחור את זה, זה העניין. לכן זה כן דומה לקרוא ציצית, דווקא מוציצית. ציצית, בוודאי, זה עניין דבר גדול, ועונשין בשעת כעס, כמו שכתוב בגמרא, אם אדם לא מקיים את זה, אבל מן התורה אין עליו חיוב ללבוש ציצית, רק אם הוא דובש בגד של דלת כנפות. אבל אתם קדושים, אם אתה רוצה קדושה, אז תקיים את זה. תכניס את עצמה לאותם תנאים כדי לקיים את המצווה של ציצית, ואין זכות גדולה יש בציצית. לכן, הוא אומר, לא, זה לא כמו ציצית, זה משהו מאוד, מאוד קיצוני. אז ודאי, אם כבר הולכים בדרך של הדרך זה של פירוש ברמב״ם, פירוש בחינוך, מה שאומר פה המנחת חינוך, דווקא כמו ציצית זה אפשר לקבל. וגם זה קצת שאלה, אולי הרמב״ם אפילו חושב שלא עניין שאדם צריך לבחור. באמת יש, כמו שעוד נראה, מתעמקים בלשון את הרמב״ם, לא משמע כל כך פשוט, אבל בכל זאת. הוא אומר, אז גם יש בזה קשור עם זה עוד דבר. המנחת חינוך רצה לחדש שיש הבדל בין מצוות תשובה ובין כפרה על עבירות. הם שני דברים שונים. והמקור העיקרי שלו, יש כמה מקורות, אני רק אגיד מקור אחד, שהגמרא אומרת בקידוש דף מ"ט עמוד ב', מי שאומר לאישה, הרי את מקודשת לי, אמנת שאני צדיק, אפילו אנחנו יודעים שהוא רשע, מקודשת, שמא הרהר תשובה בדעתו. לכן ספק מקודשת. וגם הרמב"ם פוסק כך, לכן הוא אומר כך. איך זה יכול להיות? הרמב"ם אומר, אדם לא יכול לקבל כפרה אלא מצוותה, מתוותה. הרהר בליבו זה לא מספיק. אז איך הוא יכול להפוך מרשע להיות צדיק? קודם כל הוא בעל תשובה, מזה גם מביא הוכחה שמקום שבעל תשובה עומדים, הם צדיק גמור, הם יכולים להיות, מביא הוכחה מפה. אבל בכל זאת, הלא הדין הוא, לפי הרמב״ם, שפשוט משמע מההלכות הראשונות של הרמב״ם, אדם יכול לקבל כפרה רק על ידי וידוי. אבל זה הוא מביא הוכחות מחז"ל, מספרה. בהתחלת הלכות תשובה, ששם הוא אומר שכל הדברים שעוזרים לכפרה של בן אדם זה רק עם וידוי. הוא אומר כל מצוות שבתורה, בין עשה ובין לא תעשה, מעבר אדם הלכת מהן, בין בצדון בשקקה, כשיעשה תשובה, שוב מחייתו, חייב לתפות לפני הקל ברוך הוא, זה וידוי דברים, וידוי מצוות עשה. רק הוא אומר, כן, כל הקורבנות וכל העונשים רק מחפרים על אדם אם גם כן הוא מתוודה. גם יום כיפורים, לא נקרא שזה המשתלח. אז כנראה, הרמב"ם אומר שוידוי זה בוודאי אחד מהתנאים לקבל כפרה. אז טוב, למנחת עצמו הולך בדרך שלא, אבל הוא אומר ברמב״ם, מחויבים להגיד שהוא, זה קשה, צריך עיון. הוא לפי שיטת רמב״ם, הוא אומר, משאיר את זה בעיקר צריך עיון, הוא אומר הנה, מה שכתבתי לאל, היא דבידו מעקב כפרה מכל הוא בעצמו, אבל צדיק, אם עשה תשובה בלב, כך הוא רוצה לתרץ את זה, לפי שיטה ישירה, מקורות של חז"ל. אדם יכול להיחשב, לתת לו הגדר של צדיק, אם הוא רק עשה תשובה בלב. כמו שאומרים, קדושנו, כך הוא רוצה לתרד. אפילו רשע גמור, אומרים שם תשובה בליבו, אז הוא כבר נחשב כצדיק. הוא אמת נכון וברור, וצדיק רשע לא טלי וכפרה כמו שכפתי לאל. אבל ברמב״ם אי אפשר להגיד את זה. וזה קשה לי לפי מה שכתבת הרמב״ם, דוד ומקף הכפרה. ברמב״ם מפורש, דוד ומקף הכפרה. אז מכל מקום לא עבר רשע אלו צדיק גמור, איך זה יכול להיות? על ידי תשובה ולב הבצדיק, יקבין מייקה מקשה השעת, אז הוא מביא לזה הרבה קושות. ובסופו של דבר, הוא משאיר את זה בצורך עיון ברמב״ם, מפני שהוא אומר, משמע נגמרה דלא נתקע בלו ולא העולה, רק עולה מחפרת, ואין זה זה בקשיים, צריך עיון, משאיר את זה בצורך עיון, לפי שידור רמב״ם. אז זה אחד מהקושות עליו, איך שהמנחת חינוך לומד. אבל יש אחרים שלומדים את כל העניין של שיטת הרמב״ם בצורה קצת אחרת. מפני שהלו הרמב״ם בכמה מקומות אומר, מזכיר כאילו שתשובה מצווה גדולה. כמו שבעצם, כמו יותר כמו שאומר המוות כי יוצא, הוא אומר שני חלקים של תשובה. וזאת היא חלק מאוד חשוב. ואולי אפשר להסביר את זה לפי השורש י' של הרמב״ם, איך שהוא מגדיר את העניין של מצוות, כל אחד יודע לאו שבכללות, זה לא נחשב לפי הרמב״ם, אם זה לאו בכללות בצורה גדולה, הוא לא מזכיר את זה כמו מצווה. כך יש אפילו מראשוני האחרונים שאומרים, לכן הרמב״ם למשל, הוא לא מזכיר מצוות יישוב ארץ ישראל כאחד מהמצוות. אז השבץ כבר מזכיר את זה, הוא לא אומר את זה, בגלל שהיסוד לרוג'ה מימי המצוות זה יישוב ארץ ישראל. ולכן הוא מזכיר כל הדברים הפרטיים כמצוות, אבל הדבר הכללי הוא לא מזכיר. וכאן שתשובה, מי שעובר על הלכות תשובה של הרמב״ם רואה שזה כולל הרבה דברים. לכן, בגלל שזה דבר כללי, לכן הוא כדרכו לא מזכיר את זה גם במצוות עשה, כאחד מהתג מצוות. הוא מעדיף לקחת אחד מהתנאים העיקריים של תשובה, זה בידוי, כמצווה. והשאר הוא לא מצווה. הוא יותר מוגדר את זה, נמאס כבר בבית הלוי, שיש הרבה מצוות שיש עניין של פעולת המצווה וקיום המצווה, או מעש המצווה וקיום המצווה. למשל, יש דין של תפילה כל יום, שצריך להתפלל בפה. מאיפה לומדים לעובדו, עובדתם את שם לבכם בכל לבבכם, או לעובדו בכל לבבכם. אז לעבוד השם בלב, זה המקור לדין של תפילה. וגם עיקר של תפילה, זה אדם צריך לדעת לפני מי הוא עומד, צריך להתקשר עם השם במוח ובלב שלו, אבל הוא צריך להגיד, המצווה היא להגיד תפילה בפה, לפני שזה קיום המצווה. אבל זה מייסה המצווה. מייסה המצווה זה לעשות את זה בפה. שהדיבו כמו מייסה, זה מייס פעולס המצווה. מה שאין קיום המצווה, זה רק מושא גם עם הלב. אותו הדבר, גם יש עניין של קבלת עול מלכות שמיים, נזכר בכלל, שעיקר עניין של קריאת תשובה. אז קבלת עול מלכות שמיים זה בלב, גם בלב, זה אדם צריך לחשוב על זה. לחשוב שהשם שולט על הכל וגם על עצמו. זה הדבר הפנימי, ובוודאי יש בזה גם גדר של מצווה, אבל זה גדר של קיום המצווה. פעולת המצווה זה לקרוא את המילים של שמה. ועוד מצוות, אז גם פה יש עניין של מייסר, פעולת המצווה זה הווידוי שצריך להביע מה שבלב. אבל הלב זה, אדם רוצה לקיים את המצווה, גם צריך לצרף לזה את הלב. כך יש שלא רוצים ללמוד ככה. אז כל אלה הם דרכים איך להסביר את שיטת הרמב״ם באופן כללי. אבל בעצם יש ברמב״ם גופה כמה קושיות. מפני שהוא אומר, אפילו עכשיו הוא אומר, בפרק א', הלכה ג', בזמן שאין מיש קיים, ואין לנו איזה הכפרה, אין שם אלא תשובה. התשובה מחפרת על כל עבירות, אפילו רשע כל ימה ועשה תשובה באחרונה, אין מזכיר אין לו שם ראשו, וראשו את הרשע לא יקשר בה ביום שוב מראשו. אז פשוט משמע פה, שתשובה בעצמו, הוא לא מזכיר פה עניין של בידוי. מה אם הוא כבר במצב שלא אמר את הוידוי? אולי את האפשרות להגיד הוידוי. אז התשובה לא מועיל, זה לא כל כך, לא כל כך פשוט פה. אחר כך, גם כן הרמב״ם מביא בפרק שבי, הוא מדבר, כל הנביאים כולם ציבו על התשובה, ואין ישראל נגלים אלא בתשובה, הוא כבר הבטיח התורה שסוף ישראל לעשות תשוב בסוף גלותם, ומיד הם נגלים. אבל פה לא נזכר עניין של וידוי דווקא. רק אומר, גדולה תשובה שמקרבת גם לשכינה, שנאמר שוב ישראל עד השם לוקח. רק אומר, כמה מעולים על התשובה. כבר לא מזכיר וידוי. בעצם יש קושיות יסודיות גם כן על כל הלכות תשובה. אם מסתכלים עליהם ביחד. למה הרמב״ם ביאבא פרקים ראשונים מדבר על כל עניין של תשובה, עם התנאים של התשובה, אתם רואים שמעכבים את התשובה. יאר כך, פרק חמישי, הוא אומר שיש לו על אדם רשות בחירה לבחור להיות צדיק או רשע. השאלה היא, למה הוא אומר את זה רק בחמישי? אבל זה יסוד לכל קטע של תשובה. איך אפשר בכלל לדבר תשובה אם אין לו בחירה חופשית? הוא צריך בעצמו לבחור לעזוב את החטא ולהמשיך עם החטא. הכל תלוי בתשובה. אז קצת קשה פה, ואצל הרמב״ם ידוע שהסדר של הדברים תמיד חשוב, כמוד. הפרק שישי הוא ממשיך עם כל הדברים, עם יש להם בחירה חופשית, מה עם שכר ועונש, ומה עם העניין של כל צפוי ורשות נתונה. ואחר כך פרק שביעי הוא עובר, זה כאילו שיש בעצם מצוות בתשובה. כל רשות כל אדם נתון על הקום שביאנו, ישתדל האדם לעשות תשובה ולנעור כפיו מחטאיו, כדי שימות והוא בעל תשובה. אז למה הוא מפסיק באמצע? אחר כך הוא פרק שביעי מדבר עוד פעם על כל המעלות הגדולות של תשובה. ששני פרקים מקודם מדברים על עניין היסוד הזה של אמונה, איך אפשר לחבר ביחד רשות של אדם עם כל צפוי. וכל העניינים של שכר ועונש מקושרים עם זה. ואחר הוא חוזר למה שהוא הפסיק. בסוף פרק שביעי הוא הפסיק לדבר על עניין של תשובה עצמו. רק הפרק שביעי הוא מדבר פה עוד פעם על תשובה, על המדרגה הכי גדולה של תשובה. שזה מביא את האדם לעולם הבא, מביא את האדם לדבקות עם השם, אתם דבקים השם אלוקיכם. אז מתאר גם הדרך הגדול של הבעל תשובה. ויהיה כך הוא ממשיך עם העניין של עולם הבא, וכל עניין, מה זה העניין של עולם הבא, שזה בעצם יותר שייך להלכות יסודי התורה, ששם יש עיקרי אמונה, עניין של עולם הבא, משיח, מה, איך זה בא פה? מה זה חלק של תשובה? ובאר הקו, הוא ממשיך משחב העונש, פרק תשיעי, פרק עשירי, הוא חוזר לעניין של אהבת השם. ואהבת השם הוא הזכיר בפרק שני, בהלכות סודי התורה, בהתחלת סעיף מטה. שם הוא כבר אמר, בהתחלת סעיף מטה, אחר כך שבפרק ראשון של סעיף התורה הוא מדבר אל אמונה בשם, אחר כך הוא אומר, וגם בהתחלה, יש מצווה, לאהב אותו, לאהוב אותו, וגם כן נראה ממנו. אז הוא אומר בפרק ב', הקל הנכבד נורא, מצווה לאהבו ולירא ממנו, ואיך יעדר אהבתו ויראתו בשעה שיתבונן האדם מעשיו וראיו הנפלאים הגדולים, יראה מהם חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ. מיד הוא עובר ומשבח ומפאר ומתאב את אהבתו הגדולה לידע השם הגדול. כמו שאמר דוד, צמא נפשי אלוקים ללקח. כשמחשה בדברים אלו עצמם, מיד, על כך הוא גם כן מלא עם אהבת השם. אז שם הוא מדבר על מצוות אהבת השם. ולמה הוא חוזר פה מצוות אהבת השם? אז בעצם, אז אם מסתכלים היטב, אז רואים פה, אפשר להגיד, שזה נרמז בפרשת תשובה. אפשר גם כן לשאול אותה שאלה. קראנו פרשת התשובה, שכתוב שם, בפיר לא יכול לעשותו, היא דרך של הרמב"ן, בשעה הראשונים. אחר כך, מה כתוב? ראי נתת לבניך היום את החיים ואת הטוב ואת מוות ואת הרע. ואחר כך כתוב, הידותי בכם היום שלום את החיים ואת מוות נתת לבניך, ובחרת בחיים ומנציח יצא וזרעך. זה נושא שבחירה. בחירה צריך להקדים מצוות תשובה. גם בחומש, ספר אחר הציעו של מצוות תשובה, כתוב פה מצוות בחירה. ומה כתוב מדחר? מה זה מצוות בחירה? לאהב את השם אלוקיך. מצוות בחירה זה עניין של אהבת השם. אז הרמב״ם גם כן, הוא גם קודם מדבר על תשובה, אחר כך הוא מדבר על בחירה, כל העניין של צחה ועונש, כשבים בחירה, אבו זה לאהב את השם, כמו שכתוב בחומש, יש רמת בחומש. אז בעצם, במנחת חינוך עצמו, שיש שם כל מיני קושיות ותירוצים, פשיטת את הרמב״ם, אבל הסיום של כל עמית החינוך, חינוך תשובה, הוא מביא את, בעצם זה החידה, החידה אומר. אנו חז"ל אומרים, דרך שלוקה שאומר, שוב ישראל השם לוקח, חשלת בבונך, זה תשוב מהירה, שזדונות נעשו כשגגות. אחר כך עליהם יחיו, זאת אומרת, על החצאים יחיו, אז זדונות נעשו כזכויות על יתשוב מאבא. וכך אם גם כן, בקיצור, אומרת, רק בסוף, כאילו הערה קצרה, גם נראה לי, הוא אומר, תשוב הלכות אינה מועילה בחמורות. וזה, יש עוד הרבה קושיות שלא היה זמן לעבור עליהן, שידוע ששיא המשתלח, לפי הרמב״ם, שבגמר מחלוקת כבר, עיצומו של עבר כברים, מחפה גם בלי תשובה לפי רבי, חכמים חולקים, וסי גם כן, אז הרמב״ם אומר שתשוב הלכות לא יעזור עם עבירות חמורות, היינו תשובה מירה, ואין זו תשובה גמורה. אבל תשובה מאהבה, תזנות נעשו לו כזכויות, אם כן אפילו על החמורות מועיל. כיבד נעשו כזכויות, אם כן למפריע, אבל הוא מצוות. ובעצם זה כתוב כבר בחידה. הוא מביא את זה בשם כמה מפורשים, שהיו לפניו. הרמב״ם לא מזכיר את החילוק הזה בפירוש, אבל אולי אפשר להסביר את זה כך. כמו שידוע גם חז"ל אמרו שיש מחלוקת מרבי לוי ורבי יהושע מה יהיה בסוף הגלות. בסוף הערבים מימן, עם ישראל עושים תשובה, הם מיד נגלים. רבי יהושע אומר, מביא הרבה פסוקים, שגם לא עושים תשובה. מה יעשה השם? יעמיד להם מלך שגזירותיו חשים כהמון, על איזה עם ישראל יצאו תשובה? אז לכן אומרים, מה הפירוש? הפירוש הוא, אם, ככה, הרבה מפורשים, אם עם ישראל עושים תשובה מתוך אהבה, אז זה מדרגה וגורמת זה למעלה מן הטבע. זה מה שחזרנו מזה, התשובה שגם לא כתוב בתורה כאילו, ולא כתוב בנביאים, חכמים לא ידעו, רק השם בעצמו. המדרגה הגבוהה של תשובה מאהבה, זאת אומרת, אדם באמת אוהב את השם, הוא מדבק את עצמו לשם. יש עניין תשובה על חטא, ויש עניין שהנשמה תחזור למקור שלה, הנשמה של בן אדם, זאת תשובה מתוך אהבה, מתוך דבקות. אז אותה תשובה זה מעבר כל הגבולות. לכן הרמב"ם אומר כך, בעצם כשיש כל מיני צרות על בני אדם והם עושים תשובה, זה תשובה מהירה. אז גם כן זה מחפר. לכן הרמב"ם אומר, זה בדרך כלל עוזר רק עם ייסורים. יש ארבע חילוקי כפרה, יש דברים שמצטרסים יותר קל, מצטרסים לא יותר קשה, אז צריכים, יש דברים שצריכים יום כיפור. ומה אדם עשה עבירה, קצת אחרי יום כיפור. ואחר כך, אתה צריך לחכות עד יום כיפור לעשות תשובה. כן, תשובה מירץ, ומי צריך לחכות? צריך גם יום כיפורים. זה הכל, אם תשובה מירה. אם תשובה מאהבה, זה יכול לבוא, כמו שמשהו מרמב"ם גם כן, בסוף ימיו של אדם זה יכול לבוא. אפילו כי זה יכול להיות גם כן בלי אבידוי. לפני שיש שני זמנים, שהאדם הופך את ליבו לגמרי, כשהוא ממש מול המוות, אז נכנס אליו כבר הרגשה שהמציאות הממשית זה רק הנשמה, אז הנשמה בעצמו כבר מתנתק מהגוף, והנשמה כבר דבוק בשם. אם אז הוא מתדבק בשם, אז הוא יכול לקבל כפרה גם בלי וידוי, גם בלי יום כיפור, גם בלי שהיו איסורים מקודם. זה כוח של תשובה לאהבה. וזה לכן הרמב״ם מחלק. בעצם, כשאדם עושה דברים טובים, בגלל שכופים אותו, אז זה תשובה מהירה, זה תשובה מהירה. וגם אם הוא יודע שיקבל עונש, אם יוצא עבירות, זה תשובה מהירה, זה גם כפייה. זה לא בחירה חופשית. בחירה חופשית זה רק אותו דרגה, שאדם עושה את זה מרצון פנימי עצמי. עושה יצרה, עושה יצרה טוב. אז אם אדם עושה יצרה טוב, רוצה תשובה מתוך אהבה, זה מדבק. אז זה מתרץ כל הדברים. הרמב"ם בהתחלת ספר מדע, שזה יסוד של כל ההלכות של יד. אז הוא מדבר על עניין של אהבת השם שבא מהשכל. כמו מעניין. מהשכל, אדם רואה את נפלאות הבריאה, אז הוא מלא עם טבע, וטבע שבא מהשכל. אבל מה שנוגע שהנשמה דבוק בשם, זה מדרגה אחרת. זה הגדר של תשובה מאהבה. לכן הוא אומר כך, הוא מחלק את זה. קודם כל, ארבע פרקים מדברים על תשובה מהירה, בעיקר. רק יש רמזים, גם כן, על הדבר שיעבוד באמצע. אבל רק הוא מביא, אפילו מביא משל, שמה זה אהבה הכי גדולה? זה שיר שירים. שיר שירים, הגדרה של אהבה. כמו שאהבה אומרת, כיצד היא אהבה ראויה, שאהבה את השם אהבה גדולה יתרה רבה עזה עד מאוד, כמו שכתוב, אהבה של הבת כה, עזה כמה ואת אהבה, עד שנפשו קשור ביהבת השם, זה שוגע בה תמיד, כי לכל אהבה שאין דעת או פנויה מאהבת אותה אישה, שהוא שוגע בה תמיד, בין בשיפט ובין בקום ובין בשעה, שהוא אוכל ושותה, יותר מזה, ציאבת השם בלב אוהביו, שוגעים בה תמיד, כמו שתמיד בכל לבוב לך נפשו. אז זה, כשאנחנו רואים, אהבת את השם אלוקיך, בכל לבוב לך, נכון, הלב גם כן כולל את עניין של השכל, אבל זה יותר עמוק מהשכל, זה כולל היצר הטוב, וגם היצר רע אפילו. כשמשבדים את היצר רע ליצר הטוב, עד כדי כך, שאדם דבוק בשם, וזה עניין של שיר השירים, העמקות של שיר השירים. אז לכן, זה עניין של תשובה, שהוא מסביר את זה, אחרי שתביר בחירה חופשית, בזה יש אדם בחירה. כמו שהבחירה קשור לאהבת את השם, כמו שכתוב בחומש. לכן הרמב"ם הולך בדרך זו, וזה פותר את העניין הזה. ועל ידי זה אפשר גם ליישב כל הסתירות. כמו שהמתחכים בסוף בשם אחידה. ועם זה גם כן, אפשר גם כן להסביר את העניין של האיש שאומר לאישה, הרי את דבר חשב. אומר לאישה, הרי את מקודשת לענות את צדיק, אפילו רשע, שם הירה תשובה בדעתו. זה מפני שידוע, המר"ל מעריך בזה. כשהוא מדבר על עניין של קריאת שמה של יעקב אבינו, בזמן שהוא נפגש עם יוסף, אז הוא אומר, איך אדם יכול לעבור לאהבת השם, ולקריאת שמה זה ואהבת את השם אלוקיך, אז הוא אומר, ואיך זה שהוא אז, הוא כאילו לא נפל על צווארי יוסף, הוא חשב שהוא מת וחשב שהוא חי, ויופק ליבו, מה הוא עשה? הוא הקדיש את האהבה הזאת, שהיה בן שלו, אמר, נפשו קשורה בנפשו. אני צריך להשתמש ברגע הזה כדי להעלות את האהבה שיש לי על בני לקדוש ברוך הוא. אני הופך את זה לאהבת השם. אז כך אומרים גם כן, למה חתן מוכלים על כל אבונותיו? מאיפה לומדים את זה? מאיזה ורשע? איזה ורשע הוא לקח את מוכלת בת ישמעאל כשראה שאנשים שהוא לקח מקודם הם רעים בעיני יצחק. אז מזה לומדים חז"ל. זה לא כמו שכתוב אצלו מוכלת, מה רואים פה? איזה היה רשע גמור. אבל הייתה לו אפשרות, זה הפירוש. גם הרשע הכי גמור, זה מה כתוב מרמד. הוא היה רשע גמור. אבל היה לו אפשרות, כמו שלמה אומרים שתי פעמים יוצר האדם, מפני שאדם לבד זה בריאה אחת. אדם ואשתו זה בריאה שנייה. יוצר האדם, תתנון מנה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן לנו אפשרות בזמן שאנחנו מתחתנים, קדש מועצת קדושין, פירוש הדבר, שאדם נהפך להיות איש אחר לגמרי, כמו שהרמב״ם גם כן אומר, בעל תשובה, עם פרק שביעי כבר, שעשה את זה על יוצאות בחירה, הוא כבר הפך להיות איש אחר, זה כבר דבוק בשם, אז צריכים לעזב את הכל, כמו שראים גם היום. היום אומרים לפעמים, בא לי תשובה, שמקודם היו הפקר, מפני שקיבלו חינוך כזה, והפכו את עצמם לגמרי, ונעשו הכי גדולים, ומחזירי בתשובה, כמה מהם ידוע, והפכו את עצמם לגמרי, איש אחר לגמרי. אי אפשר להכיר את האיש, כמו שהיה מקודם משהו היום. אז זה עניין שההפיכה להיות איש אחר, זה בא לי בחירה, לא, זה בחירה של אהבת השם. זה תשובה, כמו שהרמב"ם מסביר גם כן, הוא אומר, למה בעל תשובה יותר גדול? מפני שהוא אומר שכל הזדונות שעשה מקודם הם תמריץ לו, חטאתי נגדי תמיד, עם הכוח של החטא הזה הופך, כמו שרבי צדוק מסביר בספר הליכוד, אני הופך את כל האנרגיה שאני הקדשתי לבין רעים, אני משתמש בזה כדי להיות יותר חזק, להיות דבוק רק בשם. כמו שמר"ל גם למשל, דבוק זה כמו דבקות, כמו שאם יש לאדם איזשהו פרי או משהו, והוא זורק, הוא נותן את זה על יד הקיר, זה לא ידבק. הוא זורק את זה מרחוק, אז זה כל כך חזק שזה כבר נדבק לגמרי. וכך זה כוח של תשובה מאהבה. ולכן עשיו הרשע הוא הדוגמה שלקח מוכלת בת ישמעאל. כשמזה אומרים, למה יש היום השנאה הכי גדולה? מפני שעשיו יודע בפנים בליבו, וישמעאל גם כן ידעו שהם איבדו את ההזדמנות להיות דבוק בברית של אברהם אבינו. לא רצו, השם נתן לו עוד פעם אפשרות במתן תורה, לא רצו, לכן הם מלאים קינה שעבדו את ההזדמנות הזאת, והקינה הזאת הפך להיות שנאה, ואין שנאה כל כך גדולה במקום שיש אהבה הכי גדולה, כידוע. כמו זה איבה ואהבה. ולכן, מוכלת בת ישמעאל, רואים את זה היום, היום רואים, זה נכנס היום לשאלה מאיפה בא השנאה הכל כך אכזרית והכל כך קיצונית של ישמעאל שמעורב ביחד עם כל האלימות של שנאה שלקחו לעצמם גם משנאה של עשיו, זה החיבור ביחד בין עשיו וישמעאל, הקינה, הקינה הופכת להיות שנאה, יש ביניהם כאלה שהם אדרבה, הם נעשים גרים, גרי תושב או בני נוח, הם לא רוצים את זה. אבל יש ביניהם, יש הנקודה הזאת, לא מספיק שהשתמשו כבר בגז כדי להרוג מיליונים היום, הם, הקודש ברוך הוא, איך שהוא שומר עלינו. איך אפשר להבין שהם הורגים זה את זה, עם הנשק הכי גרוע שיש, ברוך השם, השם, בגלל זכות התורה, מה יעשה אדם בזמן של מלחמת גוג ואומר, יעסוק בתורה ומילת חסדים. וכמורה הותחים לחסדים שאנחנו מתחסקים פה ועושים בזה קדוש השם. זה צריך להחזיר את כל עם ישראל לדרך זו, כדי שכמו שאמר השם, תושב אמנות לדקה, פתאום שוב בני אדם. הקדוש ברוך הוא אומר היום לעם ישראל, אני מביא לכם, הבאתי עליהם אנשים כל כך חזקים, ואנשים כמצא שכינה, הוא מצטער בזה. אז הוא אומר, אנוש זה האיש החלש, האיש החולה, אתם כמו אנוש, אנשים מקבלים עונש בגלל זה, שאתם כל כך רחוקים מהשם, אבל אני עושה את זה כדי להגיד לכם, תראה כל כך הרבה איומים יש היום על עם ישראל, איומים פיזיים, עניינים ביטחוניים ועניינים רוחניים. אנחנו מתחזק בתורה ובמילת חסדים ולעשות קידוש השם, שקידוש השם זה הדבר, כמו שכתוב, בהבא חילוי ככפרה זה הכי, חילוי השם זה הכי גרוע, קידוש השם זה לכן הכי טוב, צריך לעשות קידוש השם. בכל כל ההתנהגות שלנו, ובזכות זו ימיץ השם, הקדוש ברוך הוא יביא אפילו כוחות של עשיו, וכוחות של ישמעאל, וזה הפירוש, רשע שאומר לאישה, הרי את מקודש האמנות שאני צדיק, הם משתמשים בהזדמנות זה של החיבור, בין איש ואישה, שנעשה איש חדש, השם מוכל כל העבורות, והוא יכול גם עם הירת תשובה בדעתו, עם כוח, יש לו אהבה לאישה. זה כוח האהבה, צריכים להעלות את זה, כמו הרמב״ם אומר. כוח האהבה שיש פה בארץ, צריכים להשתמש כדי לאהוב את השם. וזה בעצם הפירוש הפשוט, ואהבת שבכל בכל לבוא, בכל נעש ובכל מודיך. זה לא אהבה כמו שבהתחלת ספר מדע, זה אהבה כמו שבסוף, הלכות תשובה, ונשכה כולנו, לעשות כולנו תשובה מאהבה, יום הכיפורים, ובזכות זו, אם יצא שם, אחר כך נשמח כולנו בסוכות, שזה זמן מסוגל, אם יצא שם, בסוף של כל המלחמות, של כל השבעים אומות, יביאו קורבנות לקדוש ברוך הוא, והתקרבו, ושם, כמו שאומרים כל התפילות, גם של יום כיפור, ההתחלה מתחילים, ובכן תנפחתך על כל מעשיך, שכולם, שממשלת אדון יביא מן הארץ ומקומו, היא רק ממשלה ומלכות של השם יתברך אמן.
יש לכם קושיות או שאלות? בבקשה.
אפשר, מחסים את זה.
מה זה? 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 מה זה?